ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של לוג המשחקים גיימפד, פרק 379, אני עידן זרמן, ואיתי?
עידן דקל?
יפה מאוד!
זה השם שלך!
זה מה שלא הייתי בטוח בו, זה מה ששכחתי איך עושים.
עברנו הרבה, מאז הפעם האחרונה.
נכון, כן.
הרבה דברים השתנו.
אבל טוב, השם שלי עדיין אותו דבר.
רגע, נראה לי, היה שחר, נראה עדיין חסרנו ואופר שוורץ.
כן,
שחר לא שמעתי.
לא היה.
ואופר שוורץ.
נראה לי שזה לא היה נקי מספיק. בואו נעשה את זה שוב.
בואו נעשה שוב. טוב.
אנחנו באים לגיימפוד, הפודקאסט של לוג המשחקים גיימפד, פרק 379, אני עידן זרמן, ואיתי?
עידן דקל.
שחר גרעין.
אופר שוורץ.
יפה מאוד דקל, הפעם הצלחת, ונראה לי שיש גם קטע פתיחה עכשיו, אופר. וואו, הרבה...
כמו תמיד בפעם הראשונה.
כן. וואו, הרבה זמן לא אמרנו את המילים האלה. כאילו, טכנית אמרנו אותם לפני 60 שניות וזה ירד בעריכה, אבל ממש הרבה זמן לא אמרנו את המילים האלה לפני ה-60 שניות האלה. אני צריך להגיד למה? אני לא יודע אם צריך, כאילו, אוקיי, למקרה שאנשים...
לא, אני לא חושב שצריך להגיד למה.
היו אירועים. אלא אם כן אתם מקשיבים לפרק מאוד מאוד אירועים.
מאוד מאוד אירועים.
אלא אם כן אתם מקשיבים לפרק מאוד מאוד באיחור, ואז פשוט תבדקו מה קרה באזור מרץ-אפריל 2026 בישראל. אז קרו כל מיני אירועים שהקשו על תהליך ההקלטה, גם מבחינה טכנית וגם מבחינה, נקרא לזה, מורלית. וגם כן. מבחינה של פשוט חלק מאיתנו לא היה פחות זמן לשחק בדברים. אבל עברנו את זה.
ייי.
שיחקנו בתקווה. בדברים. כן. עברנו את זה באופן, נכון לעכשיו עברנו את זה. ואנחנו מוכנים לחזור להקליט פרקים של גיימפוד.
ייי!
ייי!
האמת, פייר התגעגעתי.
גם אני. וגם אני צריך להגביר אותך, אופר, כי אני שומע אותך יותר חלש משמעותית מהשאר.
לא יודע, that's a you problem.
זהו, לא בטוח, אבל בסדר, אבל אני יכול לפתור את זה בצד שלי, וזה מה שחשוב. אז יאללה, בואו נדבר על משחקים, בטח כולם מאוד מאוד מתרגשים ומתגעגעים, נשמע אותנו מדברים על משחקים.
טוב, יראה ניח, אני קיבלתי מלא הערות מאנשים ברחוב.
ממש.
אני בטוח. אז יאללה, מה חדש? מה יצא שחדש? בואו נדבר על משחקים חדשים כאילו שלא עברו חודשיים.
כן.
האמת שיש לנו ברשימה, אני חושב, שלושה משחקים שאשכרה יצאו בשבועיים האחרונים, או נגיד שלושה שבועות.
כן.
אז לא רע דווקא.
כן, כן, כן. לא, אני הייתי, כאילו כן, לא הייתי לגמרי סרקסטי.
לא, כי אני אומר, הטרקר שלנו של לשחק במשחקים חדשים הוא בדרך כלל כזה 50-50 גם כשלא עברו חודשיים מאז הפעם האחרונה שהקלטנו פודקאסט.
נכון.
כן.
טוב, אז פרגמטה?
אז פרגמטה. שחר, אתה רוצה להתחיל? אני הולך לדבר הרבה מאוחר יותר.
אני אשמח, בוודאי. אז פרגמטה הוא המשחק שובר הקופות החדש של קפקום. ראינו אותו לראשונה לפני, אני חושב, 7 שנים, באירוע חשיפה של פלייסטיישן 5.
מזמן, כן.
הוא הוצג פתאום על המסך, וכולם אמרו, היי, מה זה, זה משחק של קוג'ימה. ואז הוא לא היה משחק של קוג'ימה, הוא היה משחק של קפקום, שקוג'ימה לא מעורב בו, אבל הוא כן מוזר ומקסים ויפה. הוא משחק פעולה מגוף שלישי, משחק יריות מדע בדיוני, מתרחש על הירח.
משחק יריות איש.
כן, אבל בזמן שאתם משחקים משחק יריות, אתם גם צריכים לשחק משחק פאזלים של הקינג של רובוטים, על גבי לוח שאתם זזים לאורכו ורוחבו, כדי להגיע לנוד שעושה הקינג לרובוט, שאתם גם יורים בו במקביל, מה שגורם לו להיות הרבה יותר פגיע, ומאפשר לכם להפעיל עליו שלל השפעות שונות ומשנות שהולכות ועם... מסתמכות ככל שאתם מתקדמים במשחק.
זה כזה כמו אלן וייק, רק עם האקסטרה הקינג הזה, שכאילו טכנית אפשר לראות על אויבים בלי ההקינג, אבל זה לא יעשה יותר מדי.
כן, אז כאילו אם באלן וייק צריך להוריד מהם את החשיכה עם הפנס, בפרגמטה צריך לעשות להם הקינג, במיני גיים שהוא כל הזמן חלק מרכזי במשחק, ונמצא בקצה הימני העליון של המסך שלכם, ואז בעצם הם הופכים לפגיעים, וניתן לעשות להם נזק רציני. והוא עושה את שני הדברים האלה בעיניי היטב, מאוד כיף לשחק בו, הוא מרגיש מלוטש וכזה יקר לפיתוח, כמו שקפקום יודעים לעשות היטב, ואת זה הוא משלב עם סיפור חמוד, ובעיניי נוגע ללב, על יו, שהוא טכנאי או מהנדס שמגיע לירח כדי לנסות לפתור איזו בעיה מסתורית על ה-Dead Space, שנתקע את הקשר עם האנשים שנמצאים שם בתחנת מחקר, וקוראים אסונות, והוא פוגש מישהי בשם דיינה, שלא קוראים לה דיינה, קוראים לה DI משהו 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 מקף 7, כי היא רובוט, והוא קורא לה דיינה, כי זה יותר קל, והיא נראית ומתנהגת כמו ילדה בת 7, רק בלי הקטע של להיות אנושית, אז לא צריך כאילו לדאוג לה לאכול וכאלה, והיא כזאת עליזה ואופטימית ונאיבית קצת, אבל היא בעצם זאת שעושה את ההקינג, היא רובוט מאוד מתקדם, שיכול לעזור לך, ליו לשרוד, ובמהלך המסע שמתחיל בניסיון לחזור לכדור הארץ, ולברוח מהתחנת מחקר שבה יש רובוטים רצחניים לפתע, הסיפור לאט לאט נפתח ומבינים מה באמת קרה, כמו שמשחקי מדע בדיוני אחרים עשו לפני כן. אין איזה טוויסט סופר מפוצץ ראשים, אבל הכל נעשה בצורה ממש טובה ואיכותית וכיפית. המשחק עם פייסינג מאוד מוצלח בעיניי, הקצב שבו הנשקים החדשים משתחררים והיכולות של השחקן משתפרות, אני חושב שזה הכל נעשה בצורה מאוד מגניבה. הסביבות לא גדולות במיוחד, אבל מאוד מרוכזות, יש הרבה דברים למצוא, הרבה דברים לאסוף לשדרוגים, דברים לאסוף סתם לכיף ואין להם שום משמעות חוץ מזה שאספתם אותם, והסביבות מעניינות מספיק ומגוונות מספיק כדי שזה יהיה מעניין גם לחקור אותם בעיניי, אני מאוד נהניתי ממנו, לכל אורכו, והוא מין כזה משב רוח רענן של משהו חדש, IP חדש, לא המשך של משהו מלפני כמה עשורים, והוא עושה את הכל בצורה טובה, והוא כיפי וחיובי בפרזנטציה שלו, והוא פשוט, הוא היה מאוד נעים לשחק בו, אני מאוד נהניתי ממנו. מה איתך, אופר, אתה גם סיימת אותו?
אני סיימתי אותו, למעשה די רצתי לסיים אותו כמה שיותר מהר, כי רציתי לסיים, לסגור אותו לפני שסארוס יוצא, אז, והיה לי בערך שבוע לעשות את זה. אני בגדול מסכים עם כל מה שאמרת, אני אישית חשבתי שהסיפור היה קצת גנרי, והכתיבה קצת נה, אבל זה עובד, כאילו מרכז המערכת יחסים בין דיו ודיאנה, וזה אחלה. מעבר לזה, מסביב לזה, זה הכל סופר גנרי. זה כאילו כמה סיפורי מדע, בפרט במשחקי וידאו, שמגיעים לאיזושהי תחנת חלל שאמורה להיות מלאה באנשים, והיא נטושה, ומשהו רע קרה, ואיזה AI סורר השתלט על התחנה, ויש מלא רובוטים רעים שרוצים להרוג אתכם, וכאילו כל הנקודות המפנה בעלילה, זה דברים שכבר ראיתם הרבה פעמים. אבל הליבה של המערכת יחסים בין יו ודיאנה עובדת אחלה, והעיקר, מה שבאמת מעניין במשחק הזה, כאמור, זה הגיימפליי, וזה עובד מצוין. יש להם מספיק רעיונות מעניינים כדי ממש לשמור על זה מעניין ומגוון לכל אורך המשחק. זה לא משחק ארוך במיוחד, אני סיימתי אותו בכזה, אני לא יודע, עושה כזה 15-20 שעות?
כן, גם אני.
אבל זה מספיק מעניין כדי להישאר מעניין לכל אורך המשחק. ממשיכים לבנות עוד ועוד כאילו דברים שנוספים גם להקינג וגם כלי נשק חדשים וכל מיני טוויסטים במכניקה. ופה ושם יש קצת אתגרים אופציונליים ופאזלים ודברים כאלה. מה שלא הזכרת זה הקונספט של העיצוב הויזואלי של המשחק הזה, ה-level design, שהוא ממש מגניב לדעתי, שהפרמיס של המשחק זה שכל המשחק מתחש בה על הירח, וכאילו גילו איזשהו חומר מיוחד על הירח שמאפשר לעשות כאילו הדפסת תלת מימד בייסיקלי של מה שהם רוצים, כולל כאילו כל הרובוטים שנלחמים בהם הם מודפסים מהלונה פילמנט הזה, וכל הסביבות, כל השלבים. אז זה נותן להם להיות מאוד יצירתיים עם הסביבו העיצוב של כל המשחק. אז יש שלב אחד שהוא בכזה סוג של, הם אמרו בראיון שזה במפורש נועד, כאילו מעוצב בקפידה כדי להיראות כמו AI סלופ, אבל כזה, אז גרסה כזאת מוזרה של ניו יורק, ויש שלב שהוא מאוד כזה יער ומלא עצים והכל, זה מאוד מגוון וגם מאוד ייחודי, וזה מאוד מגניב. לראות את כל השלבים, כל שלב חדש הוא קונספט חדש ומגניב מהבחינה הזאת.
כן, הוא לגמרי שואוקייס גרפי.
כן, הוא נראה מצוין, דיינה נראית מצוין. קצת חבל, הדבר היחיד שאני אתלונן עליו מבחינה ויזואלית זה שכל המשחק, 99% מהמשחק, הדמות הראשית יהיו עם חליפת חלל מלאה וכולל כזה קסדת מתכת כמו בדד ספייס, ואי אפשר לראות את הבעות פנים שלו בכלל, וזה קצת מבאס כשכל המהות של הסיפור זה המערכת יחסים בינו ובין דיאנה. הוויס אקטינג מצוין, כן, אבל זה חסר. אבל כן, אני מאוד מאוד נהניתי ממנו, הוא לא כאילו מאסטרפיס או משהו כזה, אבל הוא משחק מרענן כמה שהוא מחדש ומגניב, והוא מאוד מאוד כיפי.
איזה נחמד.
אני לא רוצה להרוס את הסיפור, שהוא חמוד מאוד בעיניי. אני כן רוצה להגיד שהמשחק עושה משהו מאוד שונה ממשחקי אבות וילדים, שיש לא מעט מהם בשנים האחרונות. ולמרות שהפרוטגוניסט הוא האבא, הוא יו, הוא בתפקיד האב שמטפל ומגן וכאלה, הארק במשחק של ההתפתחות באישיות, שונה מכל המשחקים האלה, כמו God of War למשל, היא לא הילדה גורמת לו לגלות את האמפתיה ואת הרכות שלו ומפתחת אותו כדמות, כי הוא מתחיל ממש אחלה בחור מההתחלה, והוא מאוד נחמד ועדיב ודואג לדיאנה ומשתדל להגן על הרגשות שלה וכאלה, אלא הוא בעצם בתפקיד הנרטיבי של לקדם את התהליך שדיאנה עוברת, שהילדה עוברת. ואני חושב שזה היפוך מאוד נחמד לסיפור, שנכון שהמרכיבים שלו כולם גנריים, כמו שאופר אמר, אבל הדבר הקטן הזה שהם עשו, של להפוך את את הדמות שעוברת את התהליך של להתפתח בעצם ושל ללמוד, הוא מאוד נחמד בעיניי. זה היה מאוד מרענן גם כן.
אתם הסברתם מה המיני גיים שעושים?
אז אוקיי, כן, רציתי, תודה שהזכרת לי, רציתי להרחיב על זה קצת יותר, איך שזה עובד, אז יש כזה גריד של, בצורות משתנות בהתאם לרובוט ש... הם עושים לו הקינג.
אבל תמיד מלבן או ריבוע.
לא, זה כאילו, הגריד הוא ריבועים, אבל הצורות משתנות, זה לא תמיד מלבן מלא או ריבוע מלא. ובחלק מהריבועים יהיו מין כזה ריבועים כחולים, שנותנים איזשהו כזה את הבונוס פשוט של הרובוט נשאר הקט ליותר זמן, ויש כאלה צהובים שזה... כזה אייטמס זה קונסיומבל שאפשר למצוא שנותנים בונוסים יותר חזקים, ויש לפעמים לחלק מהאויבים יש כל מיני כזה ריבועים אדומים שאי אפשר לעבור דרכם, שכאילו נכשלים בהק, או אפורים שפשוט חוסמים לגמרי, או כל מיני דברים יותר מתוחכמים. אבל בגדול יש את הגריד הזה, וצריך, תוך כדי שמכוונים על הרובוט, ואתם צריכים גם להמשיך להתחמק וכאלה, ולשים לב לכל הקרב, עם הכפתורים, הפייס בוטנס, במקרה של הפלייסטיישן שאני שיחקתי, זה הריבוע משולש X ועיגול, צריך לנווט בתוך הגריד, כזה,
וואו.
למעלה, למטה, שמאלה, ימינה, ולהגיע מהפינה, מהפינה שמתחילים בה, לנקודה שבה זה כאילו נגמר ההק, ולעבור בדרך לאסוף כמה שיותר מהנודס האלה, מהדברים הטובים, מהכחולים והצהובים, וככה, וכל מה שאוספים בדרך, אז זה משפיע על, משפר את ההק, ואז כשמגיעים לסוף, אז זה נפתח כאילו כל ה-weak points של הרובוט, ואפשר לעשות לו נזק. אז זה נשמע הרבה, אבל זה מאוד אינטואיטיבי, וזה פשוט מרגיש טוב. אני מבין למה לקח להם כל כך הרבה זמן לפתח את זה, כי הם ממש כזה זיקקו את זה למכניקה מאוד טובה, שעובדת כאילו מעולה, וזה מרגיש כיף, וזה מאתגר, אבל זורם טוב, וכאמור, זה עושה את הקרבות מאוד מעניינים וייחודיים, זה לא משהו שראיתם בעבר.
כן, הם נפלו על איזון כזה של ההקינג גיים, הוא בדיוק לא מורכב, הוא בדיוק פשוט מספיק, כדי שהוא לא יקשה מדי. ובגלל שעושים את זה במקביל לתרד פרסן שוטר הרגיל שמכירים, עם דשינג והתחמקויות ולראות על אויבים, זה הופך את זה למאתגר ומעניין, לכל אורך המשחק, תמיד הקרבות, גם נגד יצורים פשוטים, הם מעניינים בגלל המיני גיים הזה, שהוא החלק מהמיין גיים בעצם. באמת הם עשו עבודה מאוד יפה עם זה, זה מיוחד מאוד ומאוד כיף.
אז זהו, זה אני חושב פרגמטה.
כן.
כן.
נשמע מעניין.
נשמע, כן, לא, נשמע מעניין, נשמע טוב. באמת, טוב, לא היה לי בכלל כוונה או זמן לשחק בזה, אבל אני כן יכול להגיד שזה נראה לי כמו משהו מעניין, לפחות בנוף משחקי אבות וילדים, שכמו שאמרתם, יש הרבה מהם.
כן.
טוב, אחלה.
כן, אני מאוד שמח שהוא, קפקום עדיין בקטע של להוציא משחקי סינגל פלייר טובים ומעניינים. הם מאוד מחויבים לזה, והם עושים את זה ממש טוב כבר כמה שנים, וזה הולך להם לא רע. אז בכיף.
אז ייי?
ייי.
טוב.
זה פרגמטה.
וכן?
כן, והמשחק שבעצם באמת ביליתי בו את רוב הזמן בשישה שבועות האחרונים, הוא Slay the Spire 2, שיצא ל-Early Access ממש כזה קצת אחרי שהקלטנו את הפרק האחרון, ואני מאוד חיכיתי לו כמובן, אפילו אני חושב שהוא היה, בחרתי אותו בתור המשחק שאני הכי מצפה לו השנה, בסיכום שנה שלנו,
מצב סביר.
בהחלט הצדיק את הציפיות, הוא רשמית ב-Early Access, הוא באמת ב-Early Access, הוא עדיין משתנה הרבה, כל כזה שבוע, שבועיים, הם מוצאים פאצ' עם הרבה שינויים, וכולל שינויים רציניים, כאילו, ממש מחליפים לגמרי איזה קלף או בוס או משהו כזה. אבל הוא מאוד, הוא לחלוטין שחיק, הוא מאוד במצב טוב, הוא כיפי, הוא מאוד Slay the Spire, מאז שסליי דה ספייר הראשון יצא, יצאו הרבה משחקים כאלה, כזה רוגלייק דק בילדרס, וניסיתי כמה מהם, חלק מהם היו מוצלחים יותר, חלק פחות, אבל עכשיו כששיחקתי בסליי דה ספייר 2, אני מבין שפשוט אין מה להשוות, זה ה-OG, ומבחינתי תמיד יהיה הכי טוב, והם ממש, הם הצליחו לשמור על כזה ספיריט של המקורי, ועדיין לשפר ממש הרבה דברים, ולהוסיף דברים חדשים. יש שתי דמויות חדשות, הם שמרו 3 מתוך 4 דמויות המקוריות, והוסיפו שתיים חדשות. הם גם אמרו שהם במהלך ה-Early Access מתכוונים להוסיף עוד דמויות ועוד דברים אחרים. הדמויות המקוריות, חלק מהקלפים הם אותם קלפים, חלק שינו קצת, חלק הורידו, חלק הוסיפו, אבל בגדול הם שמרו אותם דומה למה שהיה, והדמויות החדשות הם בכלל סיפור אחר. החליפו את כל האויבים, כל האיבנטס שהיו, כל הבוסים, הכל לגמרי שונה מהבחינה הזאת. ומה שהכי מוצלח לדעתי, זה שני דברים, שני שינויים ספציפיים שהם עשו, שממש משפרים את המשחק ברמה אחרת. אחד זה שיש מצב קו-אופ, שזה ממש מגניב. ניסיתי אותו, ברוב הזמן אני משחק לבד, אבל ניסיתי קצת, עשיתי איזה שתי ריצות בקו-אופ, וזה מאוד כיף. כמובן יש לי את המשחק הלוח של Slay the Spire, שהוא קו-אופ, והוא מאוד מוצלח, ואני בטוח שהם לקחו חלק מה... כאילו לקחו השראה מהמשחק הזה. אז קו-אופ זה מאוד כיף, וזה עובד. יש כמה קלפים ספציפיים שהם הוסיפו שהם רק לקו-אופ, אבל בגדול זה אותו משחק, פשוט משחקים עם חברים, וזה מגניב. והשינוי השני שאני מאוד מאוד אוהב, זה ב-Slay the Spire המקורי, אחרי כל בוס מקבלים כזה קלף חזק יחסית, ובוס רליק, שזה משהו, כזה אייטם שנותן לכם איזה שדרוג רציני, ורוב הבוס רליקס פשוט נותנים עוד אנרגי, של אפשר לשחק עוד קלפים בתור, עם איזשהו חיסרון שמאזן את זה, יותר או פחות. יש כאלה שהם בבירור יותר חזקים, וכאלה שהם מאפנים, אבל מה שזה עושה אפקטיבית, זה קודם כל הבוס רליקס הם לא מאוד מעניינים, כי כמעט כולם הם וריאציות שונות על עוד אנרגי, אז הבחירה היא לא באמת מעניינת, זה פשוט מה שיותר טוב מהאופציות שקיבלתם, אבל בסופו של דבר זה יהיה עוד אנרגי. ודבר שני, זה אומר שהמשחק צריך להיות מאוזן סביב ההנחה שיהיה לכם לפחות ארבע, הבסיסי זה שלוש בתור, אבל בגלל הבוס רליקס האלה, אז המשחק צריך להיות מאוזן בשלבים המאוחרים יותר, סביב ההנחה שיהיה לכם ארבע, לפחות, אנרג'י בתור. וזה אומר שהרבה קלפים, האיזון יהיה קצת מוזר. קלפים שעולים שתיים או שלוש, אז הם מאוד קשה לשחק אותם בתחילת המשחק, ובהמשך נהיה הרבה יותר קל. ובסלייד אספייר 2 הם מצאו פתרון מדהים לזה. במקום, הם החליפו פשוט את כל המכניקה של בוס רליקס במה שהם קוראים Ancients, שבתחילת כל אקט, יש כאילו שלוש אקטס בכל ריצה, אז בתחילת כל אקט, יש חדר כזה שפוגשים איזשהו, את אחד מה-Ancients, שהם כזה דמויות חדשות, יש את ניהו שהיה ה-Ancient המקורית ש... יש בתחילת כל ריצה בסלייד אספייר הראשון, אז ניהו עדיין שם.
ניהו?
ניהו, N-E-O-W.
אוקיי, אוקיי. לא הבנתי למה אתה אומר בכזה רצינות מיהו כל הזמן.
לא, לא, ניהו, ניהו. פן פקט, העדכונים שלהם, שהם שמים בסטים כל כזה שבוע, שבועיים, הם כבר עוד מזמן, הם קוראים לזה ניהו's letter. שזה מצוין. בכל מקרה, אז ניהו תמיד הייתה שם, ותמיד יש כמה אופציות לבחור בבונוסים מניהו. וזה גם, זה הרגיש כזה בסדר. זה אקראי, וזה יכול להיות מוצלח, זה יכול להיות מאפן. אבל הם הוסיפו עוד הרבה כאלה באקציה יותר מוכרות, ולכל אחד יש את כזה הווייב שלו, ואת הרליקס שלו שהוא נותן לכם, וכל מיני אפקטים שונים. ו... זה פשוט פותח כל כך הרבה יותר מגוון. באופן כללי בסלייד אספייר 2 יש הרבה יותר מגוון, אבל האנשנט האלה זה ממש מגניב. קודם כל, כי יש להם אופי. וזה גם נותן לדמויות שאתם משחקים אופי, כי יכולים כאילו לדבר עם האנשנטס האלה. והרליקס של האנשנטס האלה פשוט כל כך הרבה יותר מעניינים, ונותנים כל כך הרבה אופציות מגניבות, ומאוד מאוד קשה לקבל עוד אנרג'י, בלי איזשהו חיסרון רציני רציני. נגיד יש אחד האנשנטס וקו, יש לו רליק שנותן לכם את העוד אנרג'י הזה בתור, אבל הוא משחק, וקו משחק בשבילכם את התור הראשון בכל קרב. כלומר, אין לכם שליטה על מה אתם עושים בתור הראשון. הוא לא שחקן טוב.
הוא ילד שקיבל הרבה כסף בירושה וממש רוצה להיות חלק מהקרב. אוקיי.
אז זה הופך את האיזון להרבה יותר טוב מהבחינה הזאת, ואני ממש אוהב את ה-Ancient Relics האלה. עוד משהו שנזכרתי, עוד אחד מהשינויים הממש רציניים שהם הוסיפו, זה אני חושב משהו שהם לקחו ממשחקים אחרים שיצאו בסגנון שעשו את זה, אני לא יודע איזה משחק עשה את זה ראשון, אבל זה בהחלט נהיה יחסית סטנדרטי, וזה הקונספט של enchantments לקלפים. שעל כל קלף אפשר לשים כזה שדרוג אחד כזה מיוחד, שמוסיף לו איזשהו בונוס, ויש כאלה שאפשר לעשות מזה קומבואים מטורפים. באופן כללי זה פותח, הרבה מהשינויים בסלייד אספייר 2 פותחים הרבה יותר אופציות לכזה game breaking combos. זה חלק מהכיף של משחק בסגנון הזה. אז זהו, בגדול, סלייד אספייר 2 פשוט המשך מצוין, הוא משדרג את המשחק בכל מובן, אפילו לא הזכרתי את זה שיש לו לור עכשיו, הם הוסיפו לור באיזושהי דרך כזה, יחסית שולית, אבל זה שם, ושיש עוד הרבה, כאילו, כמובן את כל הדברים, הם איזנו ושינו ושדרגו בכל מיני צורות, כל הקלפים והרליקס והפושנס, ויש איבנטס חדשים ממש משעשעים, וזהו, משחק מצוין.
אוקיי.
אני רק כאילו, מופע עליי הרבה לחץ והרבה כיוונים לשחק בסלייד אספייר 2, ואני שומע על זה הרבה דברים מכל מקום. הבנתי שבגדול הארט, כאילו, הארט של סלייד אספייר 1 היה חובבני במיוחד בהתחלה, אין די אחרת לתאר את זה, כאילו לא היה יפה כל כך, בלשון המתה. ושכאילו, ועכשיו הם, סלייד אספייר 2 כבר בבירור זה כן הצלחה, וכן יש להם הרבה מאוד כסף, מצד שני הם מנשים לשמור על אותו ארט סטייל של המשחק הראשון. פחות או יותר. אז לא יודע, אז ממה ששמעתי זה עדיין לא משחק יפה, נגיד ככה.
זה לא משחק יפה, אבל זה, הוא נראה יותר טוב, והוא, בגדול הוא, it gets the job done.
כן, תשמע, זה עבד, מה שאני אומר עכשיו זה גם עבד לראשון מאוד, כן? או מן הסתם.
הוא יותר טוב. הוא יותר טוב מהראשון, מבחינת הארט.
אוקיי. סבבה.
והם עדיין, הם עוד משפרים את זה, כן? עם כל פאץ' שיוצא.
טוב. תמיד היה את הדיבור הזה שאני עשיתי את סלייד אספייר 1 כשהוא לא היה מספיק טוב, ואף פעם לא חזרתי לשחק בו, ועכשיו כולם אומרים לשחק בסלייד אספייר 2, אני אולי אקפוץ בסוף ה-Early Access. תעדכנו כשזה קורה.
זה גם סביר. אני כאילו, יכול עוד להבטיח שיהיו עוד הרבה שינויים במהלך ה-Early Access. יש עוד דברים שדי ברור שהם לא לגמרי מאוזנים, או שעוד צריכים קצת עבודה, והם כאמור מתכננים להוסיף עוד הרבה דברים.
יש הסיפור שעכשיו, כשבודקים עכשיו את הריוויוז, אז ה-recent reviews זה mostly negative, כי הם עשו איזשהו שינוי איזון שאנשים, לא שינוי איזון, בוס שאנשים ממש לא אהבו. משהו כזה, כן. לא? כן.
כן, כן.
נכנסתי במקרה לעמוד שלו, recent reviews, 56,000 mostly negative. אחלה.
כן, הבנתי שהרוב מגיע מסין.
אוקיי. טוב, בסדר. אז זה בינתיים, סלייד אספייר 2.
כן, אני אמשיך לדווח כשהוא שיהיו עדכונים רציניים, בוא נגיד, אבל בגדול כבר, אני כבר במקסימום, או כמעט מקסימום אסנשן עם כל הדמויות. הם חתכו את האסנשנס מ-20 ל-10, שזה מאוד נחמד. אז אני ב-9 עם רוב הדמויות ו-10 עם חלק.
נייס.
אז חוויתי את רוב מה שיש למשחק להציע, אבל זה לא אומר שאני לא אמשיך לשחק בו, כמובן.
כן. כן, אנחנו מכירים את זה גם לספר אחד, היה לזה כל כך מעט lasting charm מבחינתך.
אני עדיין משחק בו על הטלפון.
כן, בדיוק, זה כן. טוב, אחלה. אז זה לספר 2. אני ספציפית בשבועות האחרונים כמעט ולא משחק שום דבר, אבל מה שקרה אי אז, קצת אחרי תחילת המלחמה הזה שאני סיימתי את קונטרול, שסוף סוף הגעתי לשחק בו, וכשסיימתי את קונטרול, כמו הרבה מאוד אנשים, אז היו פתוחות לי איזה משהו כמו 9 מיליון משימות צד שעדיין לא סיימתי לעשות, מלא קולקטיבלס שאני עדיין יכול לחפש, ואני מאוד נהנה מהקולקטיבלס של המשחק הזה, אבל אוקיי, אני החלטתי שאני לא יודע עוד כמה זמן אני הולך להשקיע במשחק הזה, ורציתי לקפוץ לתוך ה-DLC שלו, לראות את המשימות שהכי קרובות מבחינת ההיקף שלהם למשימות מהמשחק הראשי, וזה המשימות של שני ה-DLCs שלו. והתחלתי קודם כל מה-DLC, שאני חושב הוא ה-DLC השני שיצא, AWE, ענו תוך מהסדר שלהם, נראה לי שהוא היה השני.
אני חושב שהוא השני.
אוקיי, אז סבבה. שהוא כי מי שעוקב אחרי נוספיק בן יודע שאת החיבה המאוד מאוד גדולה שיש לי לאלן וייק, וזה אמור להיות הקרוס אובר של קונטרול עם אלן וייק מהצד של קונטרול, ורציתי לראות במה מדובר. אז שיחקתי בו, ואוקיי, אמרתי שנהניתי בגדול מקונטרול, למרות שיש לי כל מיני כוכביות לגבי הענה הזאת. DLC של, ה-DLC של ה-AWE, זה נשמע כאילו אני ממציא את זה פשוט, איזה I go along, מוסיף עוד קומה למשחק שלא הייתה במשחק המקורי, את ה-Investigations Sector, ומי שקורא לכם לשם זה אלן וייק, שבזמן שה-DLC הזה יצא, אז למיטב ידיעתנו, למיטב ידיעתם של כולם, הוא עדיין לקוד ב-The Dark Place, מאז אירועי המשחק הראשון, עברו בזמן משחק עברו משהו, עבר קצת יותר מעשור, שבמהלכו אף אחד לא הצליח ליצור קשר עם אלן וייק, וכולם לא יודעים לאן נעלם. אבל כן קרו דברים, חלק מהדברים האלה, אני נחשפתי אליהם כבר ששיחקתי באלן וייק 2, אבל בעצם ה-DLC הזה יצא, אני חושב, קרוב לשנתיים לפני אלן וייק 2, והיה סוג של טיזר לקראת המשחק. אז מבחינת ה... אני רוצה להגיד, העלילה שלו, בטח אם אתם אוהבים את אלן וייק, אבל גם אם אתם רק אוהבים את קונטרול בסך הכל, זאת עלילה מאוד מוצלחת ומעניינת, והם חיברו בין העולם של קונטרול עם העולם של אלן וייק, עם כל הדארק פרזנס וכל אלה, הם חיברו אותם מאוד מאוד טוב. יש הרבה אתגרים שמבוססים על מכניקה אלן וייקית, אתם צריכים להשתמש בפנס בשביל להעיר על דברים ולהיפטר מהחשיכה וככה להתקדם הלאה, רק שבקונטרול אין את הפיצ'ר של פנס. אז כאילו, הדמות שלכם לא, זה פשוט, אין את זה לדמות שלכם. אז צריך להשתמש או בתאורה סביבתית או בטלקינזיס שלכם בשביל להשתמש להעיר על כל הדברים שצריך להעיר עליהם. החילות האלה עשויות די נחמד, ודי נהנתי מהם, אבל אני כאן אגיד, זה נשמע, זה לא באמת חיסרון, כן? הוא DLC יחסית מאוד ארוך, הוא כאילו לוקח כמה שעות טובות לסיים רק את המיין קווסט שלו, והוא מוסיף עוד המון המון סייד קווסטים נוספים, שגם ככה היו לי כאלה פתוחים שלא סיימתי, והוא DLC יחסית ארוך, וברמת קושי מאוד גבוהה. אני לא שחקן גרוע בקונטרול במיוחד, אני חושב שחוץ מממש הבוס האחרון במשחק, לא היה אף קרב שאשכרה נתקעתי עליו יותר מפעמיים, ובזה בהחלט היו קרבות שנתקעתי עליהם יותר מפעמיים, אבל מעבר לזה, הבוס סיום שלו, הוא נראה מגניב מבחינת, לא יודע, הקונספט של משהו שמישהו שמושפע גם מדהיס מקונטרול וגם מהדארקנס מאלן וייק, אבל המכניקה שלו היא כל כך מחורבנת וכל כך מתסכלת, אני, אין לי מושג כאן, אני כל כך חרקתי שיניים על לנצח אותו והצלחתי בסוף, לא בגלל שנהייתי טוב במיוחד, אלא בגלל שקראתי ברדיט על איזה משהו שבשום שלב במשחק לא אומרים לכם עליו, שמצליח לדחות או טיפה, טיפה לנטרל את אחד מהמהלכים הכי גרועים שהבוס הזה עושה, שמרפאים אותו בבת אחת להלף מלא, לא משנה כמה הוא איבד מההלף שלו. אז יש איזושהי דרך טיפה לבטל את זה, אם עושים איזה משהו שאין לכם שום רמז בכלל במשחק שאתם יכולים לעשות. הוא גם, זה לא איזושהי מכניקה שיש בקונטרול עם בוסים או מפלצות אחרות. אז כאילו, אז זה השאיר לי מאוד מאוד טעם רע בפה, הדבר הבוס הזה, וזה חבל, כי באמת שגם קונטרול היה אחלה, וגם ה-DLC הזה מצוין, ואז הגעתי לבוס הזה, ואחרי שצריכתי לנצח אותו, והרולד קרדיטס על ה-DLC, מקבלים טיזר נחמד לאלן וייק 2. אני חושב שאם, לפני שאלן וייק 2 יצא, זה היה מחרפן אותי, כאילו, יש, הולך לצאת אלן וייק 2, איזה יופי. אבל אנחנו כבר לא שם, obviously. ככה אנשים הרגישו, אני מניח, לגבי הטיזר של קונטרול 2, בתוך אלן וייק 2. אבל הייתי כל כך מותש שסיימתי את זה, שזאת הייתה הנקודה שבה עצרתי עם קונטרול, שאני כזה, אוקיי, טכנית יש לי עוד DLC אחד, וכאמור עוד קרוב למשהו כמו 80 סיידקווסטים, אבל נראה לי שאפשר to wrap this up ולהניח אותו בצד, אני מרגיש מוכן לקונטרול 2 כשהוא יצא. אז בגדול אחלה משחק.
בזמן.
אחלה DLC גם לחובי אלן וייק, אבל כן, אבל... אם אתם, אל תתרחו על הבוס הזה, זה באמת לא שווה את זה.
ה-DLC
אחר אגב הוא יותר בשרני, יש בו יותר, יש בו הרבה פרטים מעניינים לגבי הסיפור ולגבי הלור של קונטרול.
כן, אבל יותר מעניין אותי הלור של אלן וייק מאשר של קונטרול.
אין הפרדה אמיתית בין הלור של אלן וייק והלור של קונטרול.
נכון, כן.
הם מוכבים מדי עכשיו.
כן, כן.
אבל כן, ה-DLC השני מצוין, הוא גם באזור מאוד שונה. גרפית, עיצובית משאר המשחק, זה נחמד. אז הייתי בולק אותו במקומך, אבל
יפת. זהו, יכול להיות שאני אעשה את זה מתישהו, כן, אם אני ארצה לחזור למשחק, אם יהיה לי זמן לחזור למשחק, לפני שקונטרול 2 יוצא, או משהו כזה, אבל בינתיים, כן, בינתיים זה בצד. אני גם כמעט ולא, יצא בסופו של דבר שאני כמעט ולא עשיתי את כל הסטורי ליין של העובש מקונטרול.
אוי, לא.
זה התחיל מסייד קווסט, על זה התלוננתי שזה התחיל מסייד קווסט שלמרות שקיבלתי אותו בשלב יחסית מוקדם במשחק, הוא היה קשה ברמה פסיכית ביחס לשאר המשחק.
כן, הוא קשה, הוא ברמה גבוהה.
זהו, ואני כזה, זה, בגלל שזה היה בתחילת המשחק ואני עדיין לא הבנתי שאני טוב בקונטרול, אז אני חשבתי שזה אני. בשלב הזה, אני הלכתי וגם, וחיפשתי ברדיט, ואני מוצאת אנשים מתלוננים שלא, זה קשה מאוד. וחשבתי לחזור עליו באמת אחרי אלן וייק, אבל די נגמר לי, אז כאילו אני מרגיש שיש, זה ממש סטורי ליין שלם של קווסטים צדדיים שאני מרגיש שפספסתי, כי אני גם ראיתי מהטיזרים שחוזרים אליו גם בקונטרול 2, לעלילה הזאת. אז יכול, אולי אני מתישהו בסדר, אלא אצלול לתוך הקו העלילה הזה. אבל בגדול נגמר לי ממנו, לדעתי. אחלה משחק, אבל אוקיי, מצינו.
פייר.
כן. אז זה היה קונטרול. עד קונטרול 2. שחר.
כן, אני שיחקתי משחק לא חדש, אבל כן מחודש. שיחקתי ברזידנט איביל 2, בגרסה המחודשת שלו, שיצא ב-2019, אם אני זוכר נכון. הרבה מאוד זמן רציתי להיכנס למשחק בסדרה הזאת ספציפית, ובכלל למשחקים של קאפקום. ניסיתי לשחק מונסטר אנטר, ו... אפילו ניסיתי את הדמו של הסדרת JRPG של Monster Hunter, ולא הצלחתי להיכנס לאף משחק של קאפקום מעולם, ולסדרת Resident Evil בפרט לא הצלחתי, כי אני מאוד לא אוהב משחקי אימה. הם מלחיצים אותי מדי, וזה לא נעים לי. בעקבות היציאה של Resident Evil 9, שראיתי הרבה ממנו אונליין בסטרימים, הוא נראה ממש משחק משובח, ממש טוב ומלוטש ויקר ועם גרפיקה נהדרת וסט פיסס מגוחכים, וזה גרם לי לרצות לנסות עוד פעם להיכנס לסדרה. אז החלטתי לנסות את Resident Evil 2, שנמצא גם בגיימפאס, וסוף, סוף הצלחתי. ולמעשה ממש שעה קלה לפני הקלטת הפרק הזה, סיימתי אותו לחלוטין, כלומר סיימתי את הקמפיין השני שלו עם הדמות השנייה, במשחק הוא בנוי כך שמשחקים עם דמות אחרת, עם דמות אחת, ואז אפשר לשחק קמפיין שני עם דמות, עם הדמות השנייה, אפשר לבחור בשני המקרים איזה דמות שרוצים, והקמפיין השני הוא כי אמור להיות מה הדמות השנייה עשתה בזמן הקמפיין הראשון. בפועל, הביצוע לא בדיוק היה ככה, וזה התלונה העיקרית שאני חושב על המשחק, שהדברים ששתי הדמויות הראשיות עושות לא מספיק חופפות, לא מספיק אינטרמינגלד. אז יוצא מצב שיש חלק מהדברים חדשים וחלק מהדברים שונים, אבל הרבה מהדברים זה פחות או יותר אותו דבר, אבל הפעם הדמות הזאת עושה את זה, ולא הדמות האחרת, והמטרה של המבנה הזה של הקמפיינים היא ששני הקמפיינים אמורים לקרות קנונית. אז הם קצת פישלו בזה בעיניי, אבל זה לא הפריע לי ליהנות מאוד מהמשחק, הוא בעיקר בשלבים הראשונים שלו באמת מאוד מלחיץ ומפחיד, אבל בשלב כלשהו הצלחתי להיכנס לזן, ולא להתרגש יותר מדי מכל זומבי שאני פוגש, ולנצל להיטב את המשאבים המוגבלים שהמשחק מספק, ונהניתי מאוד לגלות מין פיסת היסטוריה, כי המשחק המקורי הוא קלט, במלוא מובן המילה, והרימייק הזה הוא דרך מצוינת, אני חושב, להיכנס אליו. הוא הרבה פחות ג'אנקי מהמשחק המקורי, והוא מרגיש כמו משחק פעולה מגוף שלישי מודרני.
גם לפי כל הדיווחים, הרימיק, ספציפית הרימיק של 2, הוא ממש ממש טוב.
כן, הוא באמת מלא, הוא משחק טוב, הוא עשוי היטב, מעלה למשחק. הופתעתי מכמה לא הכרתי, כי ראיתי במהלך השנים הרבה מ-Resident Evil 2, והופתעתי מכמה מהמשחק מתרחש בכלל במקומות שלא נעתי בכלל מגיעים אליהם במשחק, אז זה היה נחמד מהבחינה הזאתי, ונהניתי מאוד, ואני רשמית מרגיש שאני בסדרה, כבר התקנתי את Resident Evil 3, הרימייק, שקיבל קצת פחות מחמאות, אבל גם כן נמצא בגיימפאס, אז אני אמשיך את הסיפור המאוד מוזר וקמפי של הסדרה הזאתי, ואני מצפה לזה מאוד.
הרימייק של 4 גם מצוין.
הרימק של 4 בטוח אני אשחק, אפילו אם לא אהנה מאוד מ3, כי אני יודע שהוא משחק שבאמת יש לו שם של קלאסיקה של כל הזמנים, שינת התעשייה מקצה לקצה, המציא את הזווית מצלמה מעבר לכתף של משחקי פעולה מגוף שלישי, אז אני בהחלט מצפה לשחק ברימק של 4, וזה נורא נחמד לי שסוף סוף הצלחתי למצוא את דרכי לסדרה של קפקום, כי הערכתי אותם מרחוק במשך הרבה מאוד שנים, ועכשיו אני סוף סוף יכול להעריך אותם קצת יותר מקרוב.
נחמד?
כן.
אני אף פעם לא, כאילו, סדרה שרק שהמקסימום אינגייג'מנט שלי היה הסרטים של מילה ג'ובוביץ'.
אוי, לא.
כן.
מסתבר שהם די טובים, המשחקים האלה.
כן, זהו, לא, כאילו, כזה, זה, אני חושב יותר קרוב לז'אנר הזה במחד דווקא, אבל אף פעם כזה לא יודעת אם איפה להתחיל, או שהיה לי זמן לעשות את זה. יום אחד נעשה כמו...
בממוצע הם די טובים, יש להם נפילות, לא קטנות. יש להם נפילה אחת עצומה, שהייתה כל כך גדולה ש-Resident Evil 6, אנשים כאילו חששו שאולי זה הסוף של הסדרה, מרוב שהוא היה לא מוצלח. אני מאוד מצפה לרימק שלו, נראה מה הם יעשו איתו בעוד, לא יודע, 10 שנים כשהרימק שלו יצא.
משחק אחר.
כנראה.
טוב, אחלה. אופר, מה זה Mouse PI for Hire? כי זה נשמע כמו השמות שאתה ממציא, כאילו.
זה לגמרי שם שאני המצאתי. זה עוד משחק ששיחקתי לאחרונה, שגם שמעתי עליו, לדעתי כבר לפני כמה שנים טובות, ושמתי עליו עין. אני לא זוכר מתי בדיוק הוא הוכרז, אבל זה... אם קאפהד היה כזה פלטפורם, אקשן פלטפורמר, בסגנון של אנימציות בשנות הכזה 40-50, אז מאוס פי איי פור הייר הוא שוטר בסגנון של כזה דום או וולפנשטיין, עם אנימציות משנות ה-20-30. אז הוא שחור לבן, והוא כזה, קוראים לזה rubber hose animation, כל נראה כאילו זה כזה מאוד גמיש ועשוי מגומי כזה, כולל האקדחים והכל, זה מאוד משעשע, אבל סגנון ויזואלי מאוד מאוד ייחודי, והמשחק עצמו הוא משחק נואר שהולך טוב עם האנימציה של שנות ה-20-30, וגם כל הדמויות הם עכברים.
הוא
מתרחש, כן, כמובן. זה הולך טוב עם האנימציה, כן? זה מתרחש בעיר שנקראת מאוסברג, והגיבור הוא בלש פרטי כמובן בשם ג'ק פפר, שאני מאוד אוהב. כל המשחק מלא משחקי מילים מטופשים כאלה, ויש עלילה בלשית יחסית סטנדרטית, והמרכז של המשחק זה השוטר כמובן. הוא כאמור מרגיש מאוד כמו כזה throwback למשחקים ישנים יותר, הרבה פחות, כי הוא אין קאבר בכלל. יש, אתם הולכים כאילו לחטוף יריות, כאילו לוקחים נזק, מתרפאים וממשיכים הלאה. יש אויבים שרצים אליכם ומרביצים לכם, יש כאלה שיורים לכם מרחוק, יש כלי נשק, חלקם יחסית סטנדרטיים, יש כמה קצת יותר, אני עוד לא כזה עמוק לתוך המשחק, אני בטוח שיש עוד דברים יותר מעניינים בהמשך, אבל זה מאוד כזה לרוץ ולקפוץ בכזה זירת קרב גדולה ולראות על אויבים תוך כדי כזה סטרייפינג וכאלה, כמו איזה דום כאמור. הוא עשוי טוב, הוא נראה מצוין. הקטעים הבלשיים קצת פחות מעניינים, היה יכול לדעתי לעבור יותר מהר, יש פה איזה מיני גיים של משחק קלפים שלדעתי לא מעניין בכלל, אבל המרכז שלו, הליבה שלו של הסגנון הוויזואלי והמכניקה של השוטר, מאוד כיף, והוא מאוד חמוד. זהו, מאוס פי איי פור הייר, זה השם.
נראה חמוד. נתן לי וייב מבחינת העיצוב, אם כי לא מאוד לא מבחינת הז'אנר לדאק דיטקטיב. שאני אמצא את סיבה ווישליסט.
כן, ממש לא אותו משחק.
לא, מאוד.
אני ממליץ לפחות לראות טריילר שתראו איך הוא נראה, כי הוא מאוד מגניב.
זה כאילו קאפהד, שוב, לא מבחינת הז'אנר המשחקי, אבל מבחינת הוא מאוד מרפרר לתקופה ההיא באנימציה, אם כי הוא כולו בשחור לבן.
כן, זו תקופה קצת אחרת באנימציה, כאמור, ולכן שחור לבן.
כן, זה סטימבוט ווילי. זה הסרט הראשון שבו הופיע מיקי מאוס.
כן. מגניב. טוב, איזה כיף שכבר אין זכויות יוצרים על חלק מהדבר.
כן, זה רק מאוד מאוד נראה כמו מיקי מאוס. טכנית לא IP infringement.
Legally distinct מיקי מאוס.
כן.
מזכיר בנדי אנד אינק משין, שהוא משחק היום ונורא, אבל שהבן שמשחק בו שגם נראה אותו סטייל אנימציה פחות יותר, וגם הדברים שאפשר לעשות כשהזכות יוצרים מהדברים האלה לא תופסים יותר. טוב, נסגור את החלק שעוסק במשחקים שאנחנו אשכרה משחקים בהם לשבוע עם רית'ם דוקטור. רית'ם דוקטור זה, כמו שאולי חשדתם מהשם שלו, משחק קצב. למחשב.
כמו שאולי חשדתם כשאני דיברתי עליו, ששיחקתי בו לפני שלושה
חודשים. כן, כן, זהו, זהו. וזה שצאת, ואחרי שאני התחלתי, מה שקרה זה שאני קיבלתי עליו המלצה מאוד מאוד חמה, מחבר שטוען שהוא אחד המשחקים, אם לא הכי טובים שהוא שיחק בו אי פעם. אז אוקיי, בסדר, הלכתי לבדוק במה מדובר. רק משהו כמו שלושה אקטים לתוך המשחק, אני כזה, רגע, זה לא המשחק שדיברנו עליו מתי שהוא בגיימפוד? וגיליתי שלא רק שדיברנו, שבאמת אופר דיברת עליו, אלא דיברת עליו בפרק שהייתי נוכח. והוא נמחק לי לחלוטין מהזיכרון אחר כך. זה היה לי חוויה מאוד מאוד מוזרה. זה כאילו לא, אתה יודע, תגיד, אני לא הייתי מרוכז בזמן שדיברת עליו. לא, אני הגבתי לך לדברים שאמרת על המשחק הזה. וכן, והוא נמחק לי לגמרי, לגמרי מהזיכרון. זה, טוב, כמו שסיפרת עליו, משחק שיש בו כפתור אחד, רווח. אתם צריכים לחוץ על רווח בתזמונים הנכונים, לפעמים למשכי זמן מאוד מסוימים, במסכים שהולכים ומסתבכים מבחינת המכניקה שלהם. אני אגיד שהבעיה המרכזית שלי עם Rhythm Doctor הוא שהוא מאוד מאוד קשה לי. וזה לא כמו קונטרול שאמרתי אני מאוד טוב במשחק הזה ויש כאן בוסים שמעוצבים גרוע. לא, אני גרוע במשחק הזה.
אני הזכרתי את זה כשדיברתי עליו בפודקאסט, הוא משחק שממש דורש מכם לדעת, כאילו, להבין תיאוריית מוזיקה.
זהו, ואז אני כזה, אני באמת אחרי זה נקשבתי לך, ואני כזה, אוקיי, יוצא, אופר אומר שהוא קשה, אז בטח שלי הוא קשה. אז אני גם לא מספיק טוב במשחק הזה, אבל אני מצד שני, אני ממש רוצה לשחק בו, כי יש בו כמה רעיונות מאוד מאוד מגניבים, שלעשות להם, זה יהיה עוול נוראי, לעשות להם ספוילר, למה שהמשחק עושה עם הפרמיס שלו, ואני רוצה לראות מה עוד הוא עושה עם זה בהמשך, בלי שספיילרו לי אותו, ומצד שני, אני מתקדם בו מאוד מאוד לאט, כי אני עדיין, יש לי מספיק כבוד עצמי, כדי לא לרדת לרמת הקושי הכי נמוכה שהיא, שבה הוא לא סופר לכם פספוסים בכלל. אז, אבל יכול להיות שאני אעשה את זה רק בשביל לראות מה יש לו בהמשך, כי אני כאמור מאוד לא טוב בו, ומצד שני אני מאוד רוצה לראות את ההמשך שלו. אני אגיד שהבעיה המרכזית עם זה, אגב, זה שהוא כאילו, זה לא כמו מנגנון כמו גיטר הירו, שאם אתם עושים הרבה כישלונות ברצף, אתם נכשלים, אבל אם אתם עושים הרבה הצלחות ברצף, אז אתם יכולים להתאושש מזה. זה מנגנון כזה של במיוחד בבוסים שלו, כן, יש בבוסים, אם אתם עוברים מספר קבוע מראש של פספוסים, אתם נכשלים, בוודאות.
לא סלחני.
וזה כן, וזה הקושי האמתי, כי בהרבה מאוד, יש ממש סוגים של שלבים שבהם אני מרגיש שאני אחרי שהוא, זה ספוילר מאוד מאוד קל למכניקה שנכנסת בו, כן, אבל יש בהם שינוי קצב תוך כדי השלב, ותמיד מיד אחרי השינוי קצב, יש לי פספוס. ואחר כך אני חוזר לזה ועושה את הכל מושלם. אבל בגלל זה אני נכשל, כי הפספוסים האלה מספיקים, בשביל שאני לא אקבל, לא יודע, B מינוס או C פלוס בסוף השלב, וזה לא מספיק להתקדם לשלב הבא. אז מכאן אני חושב נובע חלק מהבעיה שלי עם הקושי למשחק, אבל הוא מאוד מאוד טוב, מספיק טוב, כדי שאני גם אמיץ עליו לאנשים שכמוני, אין להם חוש קצב מאוד מדהים, ואוקיי, אני אנסה להחזיק מעמד ולהמשיך.
אני יכול לספר שיש לי חבר מהעבודה, סלש לימודים, זה אותו דבר אצלי, שלא משחק כמעט במשחקים, אבל מדי פעם הוא משחק באיזשהו משחק ורק בו, אז הוא משחק גם כן ב-Rhythm Doctor, והוא במשך שבועות היה תקוע על שלב, ולא הצליח לעבור אותו, מדי פעם הוא ניסה שוב ושוב ושוב, ולא הצליח לעבור אותו, ואז הוא החליף מאוזניות בלוטוט לאוזניות חוטיות. אני הצליח לעבור אותו. אז זו רמת הדיוק שהמשחק דורש.
אני החלפתי, אני באמת עברתי לשחק אותו עם מקלדת חוטית, ואוזניות חוטיות היו מהרגע הראשון, כי הנחתי שזה יקשור, אבל באמת עברתי לשחק אותו עם מקלדת חוטית בשלב מסוים, וזה עזר לי. כאילו, הלג לא השתנה כל כך, אבל לא היה יותר קונסיסטנטי, בניגוד למקלדת החוטית שהייתה לי מקודם.
כן. אז זה באמת רמת דיוק לא סלחנית באופן קצת קיצוני.
זה לא רק רמת דיוק עם הסאונד, זה באמת יש שם דברים שאתה צריך לשמור על חוש קצב פנימי מושלם. אני לא רוצה, I've said too much מה שנקרא, אני לא כאילו רוצה לעשות יותר מזה ספוילרים. הבוס של אקט 4, למי ש יודע על מה אני מדבר, אופי יודע על מה אני מדבר, קראתי שאתה סיימת לפחות...
ווינק ווינק נאג' נאג'.
אני אסביר, אני אסביר ספציפית לשניכם, זה לא מצוין כזה גדול, אבל אני לא רוצה להרוס את ההפתעה, לא יודע, נקרא לזה הפתעה. קיצר, אז זה, זה באמת, הוא כאילו, אפילו, אפילו עם ה, עם הכלי קלט פלט שאתה משתמש בהם מושלמים, אז הוא עדיין מאוד קשה. אבל, אבל אוקיי, אבל מעניין, הוא עושה דברים מאוד מעניינים.
הוא משחק מגניב.
טוב, אז זה, אז זה רידם דוקטור, מומלץ עם כוכבית, ונראה שזה המשחקים להיום? לסיים עם משחקים עכשיו?
אני רק אגיד בממש משפט אחד שהתחלתי את סארוס, אני אדבר עליו בפירוט בפרק הבא, זה המשחק החדש מהאוסמארק, הסטודיו של ריטרנל. הוא מאוד מזכיר את ריטרנל, הוא משנה כמה דברים משמעותיים, הוא רוגלייט ולא רוגלייק, אז יש כזה שדרוגים בין ריצות, אבל הוא ממש כיף ומאוד וייבים של ריטרנל, ומאוד מומלץ למי שאהב את ריטרנל.
אחלה. חדשות, אז בקצרה. היה המון בלגן עם אקסבוקס גיימפאס. אקסבוקס באופן כללי, ואקסבוקס גיימפאס באופן ספציפי, בחודשים האחרונים. אני חושב כנראה הידיעה הכי משמעותית בשבילנו בטווח הקצר הזה שהורידו את המחיר של גיימפאס, אחרי שהעלו אותו.
כן, אבל לדעתי שווה להשקיע שתי דקות להסביר את כל הרקע מאחורי זה, שזה שהאקסבוקס, כאילו מייקרוסופט, העיפו את פיל ספנסר ואת שרה, דיברנו על זה, על הקטע הזה, שהם העיפו את פיל ספנסר ושרה בונד, נראה לי, והביאו מישהי חדשה שתוביל את חטיבת אקסבוקס, ועכשיו מה שקרה בעקבות זה, זה, אז כאילו, אקסבוקס, בוא נגיד, לא הולך להם מדהים בשנים האחרונות, וחלק גדול מזה זה כל הבלגן סביב גיימפס, וסביב המהות של הקונסולה של אקסבוקס, האם יש או אין אקסקלוסיבים, מה זה בכלל אומר להיות אקסבוקס, היה להם את כל הקמפיין של This is an Xbox, This is an Xbox, אז העיפו את זה, ואשה שרמה, המנהלת החדשה של אקסבוקס, אמרה שכן, הם ממש צריכים לשבת ולהבין מה הם רוצים לעשות, ושבהחלט אקסבוקס גיימפס נהיה יקר מדי, והם צריכים לשקול את זה מחדש, ואז הגיעה ההכרזה שהם מורידים את המחיר של גיימפס, גיימפס אולטימט, שזה שאשכרה יש פה את כל המשחקים, מ-30 דולר ל-23 דולר, ומוציאים ממנו את Call of Duty, החל מהבא שיצא.
בשנה הראשונה.
דבר מאוד סביר לעשות.
הוא לא יהיה בהשקה, וכנראה יהיה שנה אחרי, לפי מה שאומרים, נכון?
כן, אבל אף אחד לא משחק Call of Duty שנה אחרי ההשקה. חוץ מאנשים מוזרים כמוני, שרק רוצים לשחק את הקמפיין.
מוזר מאוד. כן, וכאילו זה מעלה הרבה שאלות לגבי אם הם יחזרו לעשות הרבה אקסקלוסיבים, מה שלא היה, כאילו, מה שהיה כמעט ולא היה ממנו בשנים האחרונות. וזה מתחבר, זה קצת מתחבר עם הראש גם לזה שסוני עכשיו החליטו שבעצם האסטרטגיה של גם להוציא משחקים לפי-סי לא עובדת להם, והם רוצים לעשות דברים בצורות אקסקלוסיבית, שזה אני חושב מאוד מבאס לנו בתור שחקני פי-סי. אבל...
נכון.
לא סופר מפתיע.
אבל הגיוני מבחינתם, כן. אני, לי יש פלייסטיישן, אז מה אכפת לי?
כן, בסדר, גם לי יש פלייסטיישן, אבל אני עדיין מעדיף... אני עדיין אוהב שדברים מוצאים על ה-PC, זה יותר נוח בהרבה מאוד מובנים.
יותר זול גם ברוב המקרים.
כן, כן. ברוב המקרים. בסדר. בסדר, כן. אז
יפה גם להוסיף אגב שעוד דבר שהם עשו, שמייקרוסופט עשו, זה להכריז על זה שיש להם פרויקט קונסולה חדשה שהם יחשפו בעתיד.
מתישהו יצא עוד אקסבוקס.
כן, לא בדיוק הכרזה.
אני חושב שכבר ידענו.
כן, היה ברור שזה קורה, אבל נתנו שם לפרויקט, והם התייחסו אליו באופן רשמי, ואולי זה... עוד סימן שהם באמת הולכים להתרכז בקונסולה שוב. כלומר, שזה יהיה פרונט אנד סנטר של האסטרטגיה שלהם. אבל נראה, הם אמרו בעבר, גם לפני הרבה מאוד שנים, אחרי ה-TV דיבאקל שהיה להם, שהם חוזרים למקורות ומתרכזים קודם כל בקונסולה, ואנחנו יודעים לאן זה הלך בסופו של דבר. אז נחכה ונראה. אני מאוד מקווה שהם ימשיכו להיות שחקן בתעשייה, כי גם אם התחרות שלהם ושל נינטנדו או סוני בהיפר שחצנות ומינימום השקעה, לפחות בעיניי, בשנים האחרונות, ואני מקווה שאקסבוקס איפשהו קצת יתוששו ויפעילו לחץ מחדש על סוני, כי כשסוני בלחץ הם... זה מניב דברים מאוד מאוד טובים.
נקבל טוב?
כן, ובתור התחלה אפשר לחזור לשקול את האופציה של Game Pass, שזה נחמד.
כן,
אני האמת... לא הפסקתי, האמת.
אני עשיתי...
אני הפסקתי.
לי פשוט יש Game Pass Ultimate בהנחה דרך חבר. והוא עכשיו עוזב את מייקרוסופט, אז הוא אמר שזאתי, אז הוא אמר שאני, הוא נתן לי גישה לחנות חברים של מייקרוסופט, אומרת, זה הפעם האחרונה שאני אוכל לעשות את זה, והתלבדתי, כן, לעשות Game Pass, לעשות Game Pass, אז עשיתי Game Pass Ultimate, ואז מיד הם הכריזו על ההורדה של המחיר. היה... מדהים, כן.
לי אגב, המחיר לא השתנה, יש לי Game Pass PC, והוא לא השתנה מאז ההכרזה על העלייה.
כן, Game Pass PC הוא משום מה נפרד.
כן, משהו קרה איזו.
אוקיי, אז זה מחיית חדשות, ויאללה, שחר, תעשה לנו מעבר לפינה.
כן, אז אנחנו נסגור את הפרק, כנהוג, עם הפינה שלנו מעבר לפינה, בה אנחנו מסתכלים לעתיד הקרוב, ונותנים פוקוס למשחק קטן ומוכר פחות, שנראה לנו שכדאי להכיר. הפרויקט הקודם של המפתחים שעליהם אנחנו מדברים, לא היה משחקי במיוחד, אבל הוא כן היה מאוד פסיכדלי, מלא השראה, מגוחך, מצחיק ומופלא במובן הכי יסודי של המילה. בקרוב, הפרויקט השני שלהם, מיקסטייפ, יעשה את צעדיו הראשונים בעולם. את מיקסטייפ ראינו בכמה אירועי גיימינג בשנים האחרונות. הוא לא המשחק הכי מרשים גרפית, הכי שאפתני מכנית, הוא לא צפוי להיות ממכר במיוחד ולא מתעתד להפוך למשחק החי החדש שישתלט לכם על החיים. אבל הוא כן הולך להיות אישי, קרינג' ועם פסקול מרהיב, שכולל אגדות רוק כמו רוקסי מיוזיק, לאש, דה בנשיז, סוזי אנד...
סוזי אנד דה בנשיז.
סוזי אנד דה בנשיז, כן, התבלבל לי השורה בוורד.
טוב, שוב.
שכולל אגדות רוק כמו סוזי אנד דה בנשיז, ג'וי דיוויז'ן, איגי פופ, דה סמאשינג פאמפקינגס ואחרים. במהלך המשחק נעקוב אחר שלושה חברים צעירים בדרך למסיבה האחרונה של הקיץ האחרון שלהם ביחד, לפני שהם הופכים לאנשים בוגרים שלומדים בקולג'. בדרך הם ירחבו על סקייטבורדים, יברחו מהמשטרה ויעשו שלל פעולויות מוסריות יותר וחוקיות יותר או פחות. המשחק הראשון של בטהובן אנד דיינוזור, המפתחים של המשחק, הוא The Artful Escape. וגם הפעם החלק המכני לא צפו להיות מורכב במיוחד. נצטרך להתקדם במסלול ליניארי יחסית, בלי יותר מדי אתגרים מוכרים ממשחקים אחרים. לא יהיו בוסים קשוחים או אתגרי פלטפורמינג שדורשים דיוק מרבי, רק וייבים. מוזיקה מצוינת וגרפיקה צבעונית שעוזרת להכניס את השחקן לזרימת זן. זו כנראה תהיה חוויה שונה מרוב המשחקים, אבל אני שמח שיש לה מקום בלוז המשחקים השנתי שלנו. לא הרבה ידוע על בטהובן אנד דיינוזור, הם מאוד פרטיים. המוביל של הפרויקט הוא ג'וני גלווטרון, מפתח משחקים אוסטרלי שהיה הסולן של להקת רוק חובבנית בצעירותו. אם שם המשפחה שלו מוכר, אז זה בצדק, וזה מדובר בשם במה שנלקח משקרניק מוכר. אם אתם מחפשים דרך קצת שונה להקשיב ללעיתים שיגדירו דור שלם, מיקסטייפ יהיה בשבילכם. יהיה ניתן לשחק בו החל מהשביעי לחמישי במחשב, בקונסולת אקסבוקס, בפלייסטיישן 5 ובסוויץ' 2. הוא צפוי לעלות כ-20 דולרים ויהיה זמין ביום ההשקה בגיימפאס.
אני אשחק שציין ששיחקתי ב-The Artful Escape, והוא היה מוזר.
נכון.
ומעניין.
כן.
בסדר הזה.
כן, זה בהחלט לא הולכת להיות חוויית גיימינג שכיחה, בוא נגיד ככה. לטוב ולרע.
טוב, מגניב. אז סיימנו. זה בינתיים.
כן, וואו, הקלטנו פרק, תראו מה זה.
בתקווה, יהיה לנו עוד שבועיים עוד פרק, ולא תפרוץ שוב מלחמה עם איראן.
לא...
אז, ואם אתם רוצים להתעדכן במה קורה, מתי קורה, יהיה, תראו, יוצא פרק חדש, אז אנחנו... יש לכם את www.gamepen.co.il ואת העמוד פייסבוק שלנו, או את הערוץ יוטיוב שלנו, שהם מקושרים מהבלוג העיקרי הזה, שפעם מהבלוג היום הוא דף של פודקאסט. וזהו, אז תחזרו לנו עוד שבועיים, ותודה רבה לכולם, ולהתראות.
להתראות.
תודה טוב.
תודה טוב.